שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, פרק 5. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ בישיבת כה, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ, והוא מוקדש לרפואת כל החולים, וגם, ובמיוחד, לרפואת הרב שטיינזלץ בעזרת השם יתברך. טוב, הסוגיה של היום היא סוגיה ארוכה, ולכן אנחנו נכסה אותה בשני פרקים, במקום בפרק אחד. היום נלמד את החצי הראשון של הסוגיה, ובפרק הבא את החצי השני. הסוגיה של היום מתחילה בדף נ"ו עמוד ב' במילים איתמר שומר אבדה, ואנחנו נלמד עד דף נ"ז עמוד א' במילים אמר לי אביי. טוב, יש מחלוקת בין שניים מגדולי המוראים, רבא ורב יוסף, לגבי שומר אבדה. עכשיו, תכף נדבר מה זה שומר אבדה, אבל קודם כל, הקשר של הסוגיה הזאת לסוגיות הקודמות הוא לגמרי לא ברור. על פניו נראה שמדובר בנושא אחר לגמרי, והאמת, אפילו משהו, יש פה משהו שאפילו לא לגמרי קשור לנושא של המסכת. אולי בסוף הפרק היום נדבר טיפה למה זה נמצא פה. בכל מקרה יש פה מחלוקת לגבי שומר אבדה. אדם שמצא אבדה ויקעת ברשותו, עד שהוא ימצא את הבעלים, ויקיים מצוות השבת אבדה. אותו אדם מוגדר בתור שומר אבדה. הוא חייב לשמור את האבדה. יש לו היקף מסוים של אחריות כלפי החפץ. הוא נחשב שומר. השאלה היא כמה? כמה אחריות יש לו? מה ההיקף של האחריות של שומר האבדה? זאת אומרת הגמרא, איתמר, נאמר, שומר אבדה. רבא אמר, כשומר חינם דמי, רב יוסף אמר, כשומר שכר דמי. רבא אומר, הוא כמו שומר חינם, רב יוסף אומר, הוא כמו שומר שכר. זה המקום להסביר טיפה מה זה שומר חינם, מה זה שומר שכר. כבר נגענו בזה פעם, אבל טיפה יותר להרחיב. ומה ההבדל בין שני השומרים האלה מבחינה הלכתית? בתורה יש שני פרשיות שעוסקות בשומר. החכמים הסבירו שאחת מדברת על שומר חינם ואחת על שומר שכר. שומר חינם הוא אדם ששומר על דבר בחינם. ושומר שכר הוא אדם ששומר תמורת שכר. ההנחה היא, ההנחה של התורה, ההנחה של חז"ל, ששומר שכר יש לו אחריות יותר גדולה מאשר שומר חינם. זה אינטואיטיבי, נכון? שומר שכר, אתה מקבל על זה כסף, אני דורש ממך רמה גבוהה יותר של אחריות. ולכן הדין הוא כך. במקרה שקורה משהו לפיקדון, השומר חינם חייב רק אם פושע, רק אם הוא פושע, רק אם הוא התרשל בשמירה. הוא עושה משהו לגמרי לא הגיוני, והחפץ הזה קרה לו משהו, הוא יהיה חייב. אבל אם החפץ נגנב, או נאבד מהבית שלו, או משהו כזה, הוא יהיה פטור. הוא שמר כראוי. שומר שכר לעומת זאת, חייב לשלם למפקיד לא רק בפשיעה, אלא גם בגניבה ואבדה. כן, גם אם החפץ נגנב מהבית שלו או נאבד, שומר שכר יהיה חייב לשלם. מתי הוא יהיה פטור? במקרה של אונס. אם הבהמה מתה מוות טבעי או משהו כזה, אבל בגניבה הוא יתחייב. יש כאן הרבה מורכבות, קשה להגדיר בדיוק את הגבולות של החיובים, אבל בגדול נסכם, שומר חינם חייב בפשיעה, אבל שומר שכר חייב גם בגניבה ואבדה. עכשיו, למחלוקת שלנו. רבא חושב ששומר אבדה, אדם שמוצא אבדה, נכנס לרמת השמירה של שומר חינם. אם החפץ נגנב ממנו למשל, לפני שהוא הספיק לעשות השבת אבדה, הוא יהיה פטור. כמו ששומר חינם היה פטור במקרה כזה. לעומת זאת, רב יוסף סובר ששומר אבדה הוא כשומר שכר, ולכן לדוגמה, הוא יהיה חייב לשלם במקרה והחפץ נגנב. כן, אני מוצא אבדה, אם החפץ נגנב ממני מהבית שלי, לפני שהספקתי להחזיר, אני אהיה חייב לשלם לבעל האבדה, כי החפץ נגנב ממני ואני מוגדר בתור שומר. כעת הגמרא תסביר את צדדי המחלוקת, את הסברות לכאן ולכאן. רבא אמר, כשומר חינם דמי. מהי הנאה? כמת אלי. בואו נתרגם. כשומר חינם הוא דומה. הרי מה הנאה מגיעה אליו? רבא הוא לכאורה השיטה יותר פשוטה להבנה. שומר האבדה, הציל הנפש, כן? הבחור הטוב, הוא שומר על האבדה ומחפש אחרי הבעלים בחינם. אין לו שום הנאה שהוא מקבל תמורת השמירה הזאת, לכן הוא שומר חינם. כן, זה ה-obvious. זה הצד הפשוט. ברור שהוא שומר חינם. לא צריך אפילו להסביר. דווקא את העמדה של רב יוסף הרבה הרבה יותר קשה לנמק. רב יוסף אמר, כשומר שכר דמי, בהי הנאה דלא באיה למת ולהריבתא להניע, הווה כשומר שכר. נתרגם, וכשומר שכר, מדוע? באותה הנאה שלא צריך לתת לחם לעני, נעשה כשומר שכר. מה מתכוון רב יוסף לומר? רב יוסף טוען כאן, לפי הגמרא, שיש כאן בכל זאת הנאה כלשהי מהשמירה הזו. משום שהשמירה שלו על החפץ, והטיפול שלו בחפץ, נחשבת למצווה. מצוות השבת אבדה. ויש לנו כלל בכל התורה כולה, העוסק במצווה, פטור מן המצווה. לכן אם יגיע לדוגמה אני לבקש לחם, בזמן שהוא שומר או מטפל בחפץ, אז הוא לא יהיה חייב לתת לו, כי הוא נחשב עוסק במצווה. היכולת להימנע מלתת צדקה, אם מבינים את הגמרא בצורה מילולית, נחשב להנאה. הוא מקבל הנאה מזה, ולכן הוא יהיה שומר שכר. כלומר, המנגנון הזה נקרא במקומות אחרים בשעת, פרוטה דרב יוסף. יש פה הנאה, הנאה פרוטה, הנאה פרוטה, כן? הנאה קטנה, שבעצם האדם הזה ברגע שהוא מוגדר כעוסק במצווה, הוא פטור מצוות אחרות, וזה אפשר לחמת את זה ולהגדיר את זה בתור הנאה שהוא מקבל מהדבר הזה. זו סברה מאוד תמורה, שצריך לעיין בה, כי על פניו זה נראה מאוד מוזר, להגדיר את השומר עבדה כשומר שכר בגלל ההנאה הזאת. אני רק אעיר בקצרה שזה נראה לפי רב יוסף בשלב הזה, שהמערכת של שומר שכר, שדי קל להיכנס אליה, כן? מספיק הנאה יחסית קטנה ויחסית עקיפה, כדי שאתה כבר תוגדר כשומר שמקבל שכר על שמירתו. טוב, אז זה ההסבר הראשון של רב יוסף. ממשיכה הגמרא, איגא דמפרשי הכי, רב יוסף אמר כשומר שכר דמי, כיוון דרחמן השעבדי בעל כורחי, הילקח כשומר שכר דמי. יש שמפרשים את טעמו של רב יוסף כך. הוא דומה לשומר שכר, משום שהקדוש ברוך הוא שיעבד אותו בעל כורחו. מה הכוונה? ההסבר השני בדברי רב יוסף תופס שהעיקר, הדבר העיקרי שהופך שומר לשומר שכר, זה העובדה שהוא לא מתנדב. למתנדב יש פריבילגיה לשמור ברמה נמוכה יחסית. אבל מי שמחויב ולא בוחר בשמירה, הוא נעשה חייב ברמה גבוהה יותר של שמירה. זה הרעיון של שומר שכר. במקרה שלנו, שומר העבדה חייב מכוח ציווי השם יתברך להרים את העבדה ולשמור עליה. הוא לא שומר חינם, הוא לא מתנדב, הוא שומר שכר. יש כאן דבר שמעניין לחשוב עליו, כן? למרות שמחינת היחסים האנושיים, ברור שמוצא העבדה הוא אחלה גבר. הוא עושה משהו ממש טוב, וברור שבעל העבדה מחויב לכתוב פוסט סוחט לייקים על הבן אדם המדהים שמצא את האייפון והפך את העולם כדי להחזיר אותו. אבל מבחינת ההלכה, אנחנו תופסים אותו כמישהו שמחויב לעשות את זה. הוא לא שומר חינם, הוא שומר שכר. זה רעיון מגניב. הוא נחשב בתור מישהו שעושה את המוטל עליו, ולכן הוא כבר מודר כשומר שכר. יש פה שתי רעיונות של רב יוסף להסביר למה לדעת רב יוסף שומר העבדה הוא בעצם שומר שכר. הרעיון הראשון, בגלל שהוא בעצם כן מקבל איזה שכר, כן מקבל איזה רווח, כי הוא נחשב עוסק במצווה. והרעיון השני, לא בגלל השכר, אלא בגלל שהוא מחויב. בגלל שהוא שומר שכר זה הגדרה של בן אדם שהוא מחויב בשמירה, וגם כאן הוא מחויב בשמירה בגלל שהוא מחויב במצוות. בכל מקרה, זו המחלוקת של רב ורב יוסף. לרב יש הסבר אחד ודי פשוט, לרב יוסף יש שני הסברים, שהראשון קצת עמוע והשני יותר מובן, ככה לפחות לי. כעת הגמרא תעבור לסדרה של התנגחויות בין הצדדים, כשכל צד ינסה לגייס מקורות ולהראות איך הם תומכים בדעה שלו, ואת הצד השני צריך ליישב את המקורות באופן שיתאימו גם לשיטה שלו. יש כאן סימן שאמור לעזור לנו לזכות מהלך הגמרא בעל פה, כן? סימן החזירה לעולם משב חיה אמרת נשבר שכר. טוב. איתווי רב יוסף לרבה, מקשה רב יוסף על רבה. יש ברייתא שעוסקת באחריות של שומר אבדה על האבדה שמצא, וכתוב שם כך: החזירה למקום שיראנה, אינו חייב לטפל בה. נגנבה או עבדה, חייב באחריותה. אם שומר האבדה, אחרי שהוא איתר את בעל האבדה, החזיר את החפץ למקום שבו בעל האבדה יראה אותה, מקום שהוא יכול לראות אותה משם, אז הוא לא חייב יותר לטפל בה, להתעסק איתה. הוא גמר את שליחותו, החפץ יוצא מתחום אחריותו. אבל, אומרת הברייתא, אם נגנבה או עבדה האבדה הזו, שוב, לא בטוח שזה אבל, יש פה עוד חתיכה בברייתא, אם נגנבה או עבדה האבדה הזו, חייב באחריותה, הוא יצטרך לפצות בעל האבדה. מה היחס בין שני החלקים של הברייתא? מה היחס בין החלק של החזירה למקום שיראנה? כלומר, אני לא חייב להחזיר את זה אליו, אני יכול להחזיר את זה למקום שהוא יראה אותו. לבין החלק השני, נגנבה או עבדה, זה בדיוק במוקד של הדיון שיהיה פה עוד שנייה. אז עד כאן הברייתא, כעת מדייק רב יוסף. מה נגנבה או עבדה? לאו נגנבה מביתו ועבדה מביתו? כן? מה הפירוש של החלק הברייתא שבו כתוב נגנבה או עבדה? האם אין הכוונה שזה נגנב או נאבד מהבית שלו? מהבית ששומר העבדה? ועל זה כתוב בברייתא שחייב באחריותה. ואם זה הפירוש, אומר רב יוסף, אז יוצא ששומר עבדה חייב לשלם במקרה של גניבה ועבדה. שזה בעצם אומר שלשומר עבדה יש אותה רמת האחריות כמו לשומר שכר, בדיוק כמו שסובר רב יוסף. אז יש כאן קושייה על רבה, שחושב ששומר עבדה הוא שומר חינם. שוב, הקריאה הזאת מניחה שנגנבה או עבדה מדבר על נגנבה או עבדה מביתו. מהבית של השומר הזה, מהבית של שומר העבדה, ולכן זה ראיה לרב יוסף וקושייה על רבא. דוחה הגמרא או דוחה רבא את הראיה ואומר, לא, ממקום שהחזירה. אתה טועה. לא מדובר בקטע הזה שהעבדה נגנבה או נעבדה מביתו, שזו הייתה הנחת היסוד של הראיה, אלא מדובר שנגנבה או עבדה מאותו מקום שהוא מחזיר אותה. כלומר, צריך לקרוא את כל הברייתא כעוסקת בנושא אחד, דיני החזרת העבדה. בחלק הראשון של הברייתא כתוב שאפשר להחזיר למקום שיראנה. אני שם את זה על איזה אבן שהוא יראה אותה ברגע שהוא יוצא מהבית שלו, על המדרכה בכניסה או משהו כזה. בחלק השני כתוב שאם נגנבה משם, הוא יהיה חייב. ככה קורא עכשיו רב יוסף רבא את הברייתא. אבל בקריאה הזו יש כמובן בעיה מאוד קשה. סתירה פנימית בין שני חלקי הברייתא, כמו שהגמרא מיד מקשה. והקטני אינו חייב לטפל בה. והרי כתוב שאם נחזירה למקום שיראנה, אינו חייב לטפל בה. האחריות שלו נגמרה, הוא מילא את המשימה. הוא יכול לחזור לחיי התנדבות אלטרואיסטים שלו. אז למה אם החפץ נגנב המקום שיראנה הוא נשאר אחראי? תחליטו, מקום שיראנה זה נחשב מספיק טוב או לא מספיק טוב. איך יכול להיות שהחלק הראשון של הברייתא אומר, אפשר להחזיר למקום שיראנה זה מספיק טוב, והחלק השני אומר, אבל אם זה נגנב משם, אתה תהיה חייב. אז גמרת את המשימה שלי או לא גמרת את המשימה שלי? מה כתוב פה? כל זה רבא יצטרך להסביר. אמר לי, הכה במאי עסקינן, כגון שהחזירה בצהריים. אמר לו רבא, מדובר כאן שהחזיר אותה בצהריים. כלומר, רבא נשאר בעמדה שלו, שכל הברייתא מדברת על החזרת החפץ למקום שיראנה. ואת הסתירה הפנימית מיישב על ידי זה שהוא מייצר חלוקה בין זמני ההחזרה. והוא מסביר. ותרתי קטן, יש שני הלכות שונות בברייתא. והרי קטני, החזירה שחרית למקום שיראנה, ושכיח דעיל ונפיק וחזילה, אינו חייב להתאפל בה. החזירה בצהריים למקום שיראנה, דלא שכיח דעיל ונפיק דלא חזילה, ונגנבה או עבדה, חייב ואחריותה. כך צריך לקרוא את הברייתא לדעת רבה. החזירה למקום שיראנה, בשעות הבוקר, שזה שכיח, אם הוא יצא, הוא יראה את זה. אז במקרה כזה, סלמת, הוא ביצע את המשימה, יכול ללכת הביתה. אבל אם הוא מחזיר בצהריים, שיש מצב שהאיש לא יראה את זה, אז מבחינת ההלכה, הוא לא מפסיק להיות השומר, והוא יהיה חייב וגניבה ועבדה. אז הנה הצלחנו ליישב את הקושייה, הקושייה על רבא נדחתה, כי רבא קורא את הברייתא הזאת כנגניבה ועבדה מהמקום שהוא מחזיר אותה ולא מביתו. רבא ממשיך לחשוב ששומר עבדה הוא שומר חינם, והסיבה שכאן הוא חייב לגניבה ועבדה זה בגלל שזה לא נגנב מהבית שלו. זה נגנב ממקום שהוא לא היה צריך להחזיר אותו לשם, לפחות לא בצהריים. הוא התרשל והחזיר למקום למוגן, בזמן שסביר שבעלים לא יראה את זה, זו הסיבה שהוא חייב. נקסט. עוברים לעוד התקפה של רב יוסף על רבא, למרות שמובנים רבים זה המשך של התקפה הקודמת. אומרת הגמרא, איטיבי, לעולם הוא חייב עד שיחזירנה לרשותו. כתוב בהמשך אותה הברייתא, שלעולם לעולם שומר העבדה, יהיה חייב באחריות העבדה, עד שיחזירנה לרשות בעל העבדה. ומדייק רב יוסף, מהי לעולם? לאו אפילו מביתו, שמע אמינה כשומר שכר דמי. נסביר, מה פירוש המילה לעולם? מה הדגש בזה? כן, לעולם הוא חייב עד שיחזרן לרשותו. אומר רב יוסף, לעולם, האם לא מדובר אפילו מביתו? אפילו מגניבה ועבדה התרחשו בביתו של שומר העבדה? אז רואים שהוא חייב וגניבה ועבדה גם מביתו שלו, ואם כן הוא בעצם שומר שכר וקשה על רבה. כלומר, הדיוק על המילה לעולם מסמנת לרב יוסף, שהחיוב הוא מאוד גבוה, לעולם הוא יהיה חייב, אפילו במקרה של גניבה ועבדה מהבית שלו. אז קשה על רבא. וכאן מגיעה התשובה של רבא, שהיא בעצם נסיגה מסוימת מהעמדה שלו. הוא נסוג טיפה מהעמדה שלו, ומתקרב לעמדה של רב יוסף. בוא נראה. אמר לי, כן, רבא אומר, מודין עלך בבעלי חיים, דכיוון דנקתי לו ניגרה ברייתא, באי נתירות היתרת. אומר רבא לרב יוסף, אני מודה לשיטתך ששומר עבדה הוא כשומר שכר, אבל רק בבעלי חיים. בברייתא שמדובר בבעלי חיים, לכן רבא אומר לו, אתה בעצם צודק בקריאה שלך בברייתא. באמת משמע שם שהוא חייב וגניבה ועבדה כשומר שכר. אבל זה לא בגלל ששומר עבדה הוא תמיד באופן כללי הוא כשומר שכר, אלא רק פה, בגלל שמדובר בבעלי חיים. ומה מיוחד בבעלי חיים, חוץ מזה שהם חמודים, שברגע שהם יצאו והלכו בדרך חדשה, ניגרה ברייתא, הם צריכים שמירה יתרה, נתירותא יתרתא. בעלי חיים הם קצת כמו אנשים מסוימים שאני מכיר. הם יצורים של שגרה. יש להם שגרת הליכה מסוימת, מקומות מוכרים והתנהגות קבועה יחסית. כל עוד לוקחים אותם בשבילים קבועים אל מקומות קבועים. ברגע שבהמה נאבדת לבעליה מסיבה כלשהי, זה אומר שהיא בעצם יוצאת ממסלול הרגיל והשגרתי, וכעת, כשהיא בבית של המוצא הישר, היא נמצאת ברמת סיכון גבוהה מאוד לצאת איכשהו או לאבד מחדש. ולכן, אומר רבא, שומר האבדה ברגע שמצא כבשה טועה, שירדה מהמסלול, כן, התחילה לאשן, לקלל, יורדת מהדרך, הוא בעצם מקבל תיק לשמור עליה ברמה גבוהה, כי יש מצב שהיא תאבד עוד פעם. לכן, בנקודה זו, רבא מסכים עם רב יוסף, שהמוצא הישר מחויב בשמירה ברמה של שומר שכר. אבל עקרונית, רבא ממשיך לחשוב ששומר האבדה הוא כשומר חינם. עד כאן המהלך הראשון של הגמרא, בעצם שני מהלכים שזה חלק ממהלך אחד גדול, שרב יוסף מקשה על רבא מהברייתא הזאת, ורב יוסף, רבא דוחה את הראייה, אבל בעצם מודה לו שבעלי חיים לפחות, באמת שומר האבדה חייב גם במקרים של גניבה ואבדה כשומר שכר. ועכשיו, מהפך. המטוטלת מתהפכת, ורבא שעד עכשיו נאלץ להידחק, ואף להודות במקצת לדברי הרב יוסף, עולה להתקפה ומקשה בחזרה על רב יוסף. אומרת הגמרא, איתי ורבא לרב יוסף, השב, אין לי אלא בביתו, לגינתו ולחורבתו מניין, תמוד לומר, תשיבם מכל מקום. יש כאן מדרש הלכה, שזה הדרך של חכמים ללמוד את הפסוקים של התורה ולהבין מתוכם את ההלכה. מדרש ההלכה הזה מנסה ללמוד מהפסוקים לאיפה בדיוק מותר להחזיר אבדה. מה זה להחזיר משהו? להחזיר משהו זה לכיס שלו? לחזה שלו, לבית שלו, לחדר שלו. מה זה לחזור? מה זה להחזיר? כתוב התורה, השב תשיבם. יש כאן מילה מיותרת. מה זה השב תשיבם? מספיק להגיד השב או תשיבם. למה צריך גם השב וגם תשיבם? מסבירים החכמים, אם היה כתוב השב, הייתי אומר שצריך להשיב דווקא לבית. לבית של המאבד. מה יהיה אם החזרתי לגינה שלו או לחורבה שלו? לכן יש עוד מילה, תשיבם. כדי לומר לך שגם השבה לגינה היא בכל אופן השבה. מכל מקום, נחשבת להשבה. הכפילות של המילים מסמנת לי שצריך להרחיב את הגבולות של מושג ההשבה, ולא חייבים דווקא לבית. עד כאן מדרש ההלכה. כעת מדייק רבא בדברי החכמים. מהי לגינתו ולחורבתו? אילם לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת, היינו ביתו. אומר רבא, למה התכוונו כשאמרו גינה וחורבה? איזה סוג גינה וחורבה? אם הכוונה למקומות שמשתמרים, גינה שאפשר לנעול אותה, חורבה שאפשר לסגור אותה, מקומות מוגנים ושמורים, שאם אתה מחזיר לשם משהו, זה יישאר שם. אם על זה מדובר, אז מה ההבדל בין זה לבין בית? היינו ביתו. מה החידוש בזה? למה התורה צריכה לומר לי, להגיד מילה מיותרת, כדי לומר לי שלא חייבים דווקא לבית, אפשר גם לגינה, זה בסדר? ברור שאם הגינה נעולה, אז זה סבבה, ברור, זה כמו בית. לא יכול להיות שזה הכוונה של המדרש ההלכה. אלא, אומר רבא, פשיטה לגינתו שאינה משתמרת, ולחורבתו שאינה משתמרת. שמע אמינה כשומר חינם דמי. נתרגם. אלא ממשיך רבא. ברור שמה שהתורה רצתה לומר, שאפשר להחזיר לגינתו שלא משתמרת ולחצר, ולחורבה שלא משתמרת. ואם כן רואים ששומר אבדה הוא כשומר חינם. עכשיו בסוגריים, יש כאן תפיסה כאן בסוגיה, שההבדלים בין שומר חינם ושומר שכר הם לא רק ביחס לגניבה ואבדה. כן, עם חייו הפטור, כמו שהסברתי לכם בהקדמה היום. יש כאן תפיסה ששומר חינם באופן כללי וברמה נמוכה יותר של אחריות לעומת שומר שכר. ולכן מבחינת רבא, זה שאפשר להחזיר לחצר שלא משתמרת, זה ראיה שרמת השמירה היא רמה של שומר חינם. תוספות כאן מסבירים שלא מדובר שזה בכלל לא משתמר, כן, חצר לגמרי, גינה לגמרי לא משתמרת, כי אז זה רשלנות גמורה, גם שומר חינם חייב ברשלנות. לכן מדובר בזה מין מצב ביניים כזה, כן, אולי קצת משתמר, קצת לא משתמר, משתמר רק על דברים מצויים או דברים לא מצויים. ולכן המצב הביניים הזה יהיה הבדל בין שומר חינם לשומר שכר. בכל מקרה, העיקר הראייה של רבא כאן היא מזה שיש פה רמה נמוכה של אחריות. אני משיב משהו לחצר לא, לגינה לא משתמרת, סימן שאני שומר חינם. אין מצב ששומר שכר יוכל להחזיר משהו לגינה וחצר, גינה וחורבה שלא משתמרים. בכל מקרה, אז קשה על רב יוסף. מתרץ רב יוסף, אמר לי, כן, לעולם לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת. ודקקשי הלך, היינו ביתו, הקמש מלן דלא באינן דעת בעלים. רב יוסף אומר לרבא, לא מדובר בגינה שלא משתמרת. שם ברור שזה לא נקרא שבת אבדה. התורה רצתה ללמד אותי שאפשר להחזיר לגינה שמשתמרת. יקשה לך שזה בעצם כמו בית? אז מה החידוש בזה? לא, יש כאן משהו אחר שהתורה רצתה לחדש. והוא, שלא צריך דעת בעלים. אני לא צריך שהבעלים ידעו שהחזרתי. אני נפטר מהאחריות שלי ברגע ששמתי את זה בבית או בגינה המשתמרת, גם אם אין לו מושג מזה בכלל. אין פה איזה ברישה שאני צריך לבוא לבעלים להגיד לו, שלום, קוראים לי מוישה, הנה העבדה שלך, תהנה ממנה, והוא צריך להגיד לי, לחבק אותי ולהגיד לי תודה רבה, כל זה לא צריך. אני יכול פשוט לשים את זה בבית שלו, לשים את זה בגינה שלו, כל עוד זה מקום שמשתמר, ככה חושב רב יוסף, ואני נפטר מהאחריות שלי. ממשיכה הגמרא ומסבירה שהרעיון הזה הוא כדי רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, הכל צריכים דעת בעלים חוץ מהשבת אבדה, שהרי ריבתה בו תורה שוות הרבה. רבי אלעזר שם את האצבע לנקודה. שומר אבדה הוא לא כמו אנשים אחרים שחייבים להחזיר דברים. שומר רגיל שרוצה להחזיר משהו, רוצה להחזיר את הפיקדון, רוצה לסיים את השמירה שלו, הוא חייב להודיע לבעלים שהוא מחזיר את הפיקדון. זה צריך להיות משהו ביניהם, זה טקס של העברת האחריות מהשומר לבעלים. אבל אצל שומר אבדה יש לימוד מיוחד בפסוק, כפילות של המילה השב תשיבם, זה נקרא מה שרבי אלעזר קורא השבות הרבה, שאפשר להחזיר גם בלי ידיעת הבעלים, וברגע שהחזרתי אני נעשה פטור מאחריות. זה מה שהתורה באה לחדש. טוב, אי אפשר עדיין לסכם את הסוגיה, כי יש לה עוד חלק שלם ומסובך, שעליו לדבר בפעם הבאה, אז נעשה סיכום ביניים. התחלנו לוויכוח בין רב לרב יוסף על מהותו של שומר האבדה, באיזה רמת אחריות הוא. רב יוסף גייס לטובתו את הברייתא שבה נראה ששומר האבדה הוא בעצם שומר ברמה גבוהה. הוא התחייב במקרה שהחפץ נגנב. אבל רבא לא קיבל את הראייה, והסביר בהתחלה שצריך לקרוא אחרת את הברייתא. אחרי זה, בהמשך הראייה שם, בחלק השני של הראייה, הוא הודע לרב יוסף שבבעל חיים לפחות, באמת צריך רמת שמירה גבוהה. לעומת זאת, רבא גייס לטובתו את המדרש הלכה, שרחיב את מושג ההשבה, לדעת רבא עד לרמה של גינה שלא משתמרת, ומאפשרת לשומר אבדה להיפטר מהאחריות בצורה קלה יחסית. כנגד זה רב יוסף התנגד ואומר, באמת יש כאן הורדה של הרף עבור שומר אבדה. הוא לא חייב להודיע לבעלים שהוא מחזיר. אבל אין כאן, אומר רב יוסף, הורדה של הרף מבחינת האחריות. האחריות נשארת אחריות של שומר שכר, לדעת רב יוסף. טוב, עכשיו אני רק חייב לכם מין מחשבה למה זה נמצא פה. באמת, הסוגיה לא שייכת לכאן. היא שייכת למסכת בבא מציע, שם עוסקים בדיני שומרים. אבל יש פה כן איזשהו דיון שאולי קשור לסוגיה עד עכשיו, שזה שוב דיון על סוגים שונים של אחריות. איך אני נכנס לאחריות ואיך אני מסיים את האחריות. במובן הזה אין כל כך הבדל בין האחריות של אחריות שלא להזיק ובין האחריות על הפיקדון או על העבדה. כמו שדיברנו לפני כן על השמירה הזאת שהשומר הרואה, הוא בעצם נעשה שומר ומתי הוא מסיים. אז גם פה יש פה בעצם המשך של דיון על רמת האחריות, איך נכנסים לאחריות ואיך מסיימים את האחריות ואיזה רמות של אחריות יש. אני מודה שזה לא מתרץ לגמרי, ועדיין אפשר הרבה לחשוב למה הסוגיה נמצאת כאן, אבל זה בגדר של מחשבות ראשוניות. טוב, זהו להיום. פעם הבאה נמשיך לסוגיה עד הסופה, וננסה לסכם את הכל ביחד. טוב, בהצלחה, שיהיה לכם יום נפלא, ולהתראות בפרק הבא. ביי.